כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן רשת השעה הבינלאומית 13 באפריל 2020 והיום בעולם.
World's top oil producers, they agreed to an historic deal to cut output by almost 10%, and it comes after a week of talks.
סוף למלחמת המחירים, יצרניות הנפט סיכמו על קיצוץ היסטורי בתפוקה. הפקת הנפט תקוצץ בכמעט 10 מיליון חביות ביום. המטרה לשמור על מחיר גבוה בעידן של ירידה בביקושים. 115,000 מתים מווירוס קורונה, 1,860,000 חולים מאומתים, כ-5,400 מתים רק אתמול, ארצות הברית בראש, במקום השני בריטניה, עם 737 מתים רק אתמול.
The fact that over 10,000 people have now lost their lives to this invisible killer demonstrates just how serious coronavirus is. and why the national effort that everyone is engaged in is so important.
העובדה שיותר מ-2,000 בני אדם קיפחו את חייהם מידי הרוצח הבלתי נראה הזה, ממחישה עד כמה רציני נגיף קורונה, ומדוע נחוץ כל כך הרבה מאמץ למגרו, אומר שר הבריאות של בריטניה, מט הנקוק, שמחלים בעצמו מווירוס קורונה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון שוחרר אתמול מבית החולים ומודה, הייתי על סף מוות.
I want to pay my own thanks to the utterly brilliant doctors leaders in their fields men and women but several of them for some reason called Nick who took some crucial decisions a few days ago which I will be grateful for the rest of my life
אני רוצה להודות לרופאים המבריקים מובילים בתחומם גברים ונשים שלחמה מהם קוראים מסיבה כלשהי ניק הם קיבלו החלטות שעליהן יהיה אסיר תודה לשארית חיי בישראל מחייבים חבישת מסכות במרחב הציבורי למרות המחסור במסכות גם במדינות אחרות בעולם בספרד מחלקים לאזרחים מסכות בתחבורה הציבורית. זה רעיון טוב שנועד להגן עלינו מפני אלה שיש להם סימפטומים וזיהום, אומר נוסע אחד. צ'כיה הייתה חלוצת המדיניות המחייבת לחבוש מסכה. נתוני התמותה במדינה דומים לאלה שבישראל, 13 בני אדם למיליון תושבים. ברומא ציינו את חג הפסחה באווירה קודרת במיוחד, האפיפיור שיגר תנחומים וקרא לקהילה הבינלאומית לשים את המחלוקות בצד ולהתגייס למען מטרה משותפת, הבסת המחלה.
In considerazione delle circostanze si allettino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei paesi che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini.
נוכח האירועים ייתן והסנקציות יוסרו, הן מקשות על מדינות להגיש סיוע ראוי לאזרחים שלהן. הלוואי וכל האומות יהיו במצב שבו יענו לצורך להפחית את הלחץ ולמחוק חובות של המדינות העניות ביותר. וגם... טנור אנדריאה בוצ'לי במופע מצמרר לרגל חג הפסחה בקתדרלה דואומו שבמילאנו. הכנסייה אומנם ריקה, אבל הכל עוטף את החלל. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, כבר מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו חיים זקן. רגע של אופטימיות בימים טרופים אלה, בימים האחרונים במדינות מרכזיות במרכז אירופה. נצפית האטה בהתפשטות נגיף קורונה, באזורים אחרים בעולם נרשמת דווקא מגמת עלייה. החשש הוא ששיא ההתפשטות טרם חלף, בעיקר ברוסיה, טורקיה, הודו ובמדינות נוספות באסיה. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום ערן, הזכרת את הודו, שם דווח על 796 מקרים חדשים ביממה האחרונה, 9,152 מקרים מאומתים בסך הכל במדינה, מניין המתים עומד על 308, אף שההתפשטות עוד בעלייה במדינה הזאת, ראש הממשלה נרנדרה מודי מתכוון להקל בהדרגה על ההסגר מ-15 באפריל בתום 3 שבועות, כדי לאפשר לחברות החיוניות לחדש את פעילותן. עלייה במספר הנדבקים החדשים נצפית ביפן, בסינגפור, בסרי לנקה, שם דווקא הציתו הרשויות את זעם המיעוט המוסלמי, כשהורו על שריפת גופות המתים מנגיף קורונה. חדשות מדאיגות מגיעות בימים האלה מסין, שם מתחיל ככל הנראה הגל השני של המגיפה. ביממה האחרונה נרשמו שם 108 מקרי דבקות חדשים, 98 מהם לפי הרשויות אלה אנשים שחזרו ממדינות אחרות בעת האחרונה. עם זאת, מומחי ארגון הבריאות העולמי רן מתחילים שהנגיף הזה אינו פועל לפי אותו ההיגיון כמו נגיפים אחרים שהיו ידועים עד כה, והמגיפה לא תבוא כנראה בגלים עונתיים אלא בהתפרצויות מקומיות. בוא נשמע את דוקטור דיוויד נברו, השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי לענייני COVID-19, הנמצא כעת בצרפת. הוא דיבר בערוץ האמריקני NBC.
We're not so sure that it will come in waves in the way that influenza does. We think it's going to be a virus.
איננו בטוחים בכלל שהמגיפה הזאת תבוא בגלים כמו מגיפת השפעת. אנו סבורים שהנגיף הזה יישאר בקרב המין האנושי לתקופת זמן ארוכה, לפחות עד הרגע שבו נוכל כולנו לקבל חיסון שיגן עלינו. יהיו התפרצויות קטנות ואקראיות שיפרצו את מערכת החיסון שלנו. לכן צריך להבין אם הנגיף זה שלכל קהילה יהיה סוג של מסך מגן, וצריך יהיה לאתר את המקרים החדשים של הדבקות ברגע שהתגלו, לבודד אותם וכך למנוע את ההתפשטות. הסבור השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי, לדבריו במדינות אירופה ראשיות ובארצות הברית אכן נצפית כעת העתה בהתפשטות בימים האחרונים, אך חייבים לדבריו להישאר זהירים מאוד. נשמע.
Well, certainly when we look at Europe and the US, there are signs of flattening the curve, but the virus is still advancing in other parts of the world.
בוודאי כשמסתכלים על אירופה וארצות הברית, אנו רואים סימנים של יישור העקומה. עם זאת, הנגיף עדיין בעלייה במקומות אחרים בעולם. הפעולה המהירה מצד הרשויות במדינות אחדות, ובמיוחד ההסגר שהוטל, אפשרה לבלום במידה רבה את קצב ההתפשטות. אנחנו עדיין מאוד מודאגים באשר למצב במדינות מסוימות, ואנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לסייע למדינות שיש בהן מערכת בריאות חלשה. הדבר הנחוץ כעת, אומר דוקטור דיוויד נברו, הוא שיתוף פעולה בינלאומי עדוק ורציני הרבה יותר. בוא נשמע.
I've worked before on Ebola, I've worked on influenza pandemics, and I've worked on other threats. You can only deal with these by countries working together. I'd love to see much greater cooperation between leaders.
אפשר לטפל בזה רק שכל המדינות עובדות יחד. הייתי רוצה לראות שיתוף פעולה הדוק הרבה יותר בין המנהיגים. הייתי רוצה לראות אותם מאוחדים, מראים לעולם את אמונתם שבמשבר העולמי הזה חייבים לטפל במהלך. מאמץ משותף של כל המדינות והעמים. כך השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי לסוגיית COVID-19, דיוויד נברו. נסיים בכמה נתונים כלליים לשעה הזאת. 1,846,680 נדבקים בנגיף קורונה רשומים כיום בעולם. לפחות 114,090 אנשים מתו מ-COVID-19, רובם בארצות הברית ובאירופה. המדינה המובילה במספר הנדבקים והנספים היא ארצות הברית, יותר מ מ-555,000 מקרי הידבקות מאומתים אחרי ספרד, איטליה, צרפת, וסוגרת את החמישייה הפותחת גרמניה עם 128,000 נדבקים לשעה הזאת. ערן.
נטליה קנבסקי, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
גם בארצות הברית מנסים לדבר עכשיו לפחות על אסטרטגיית יציאה ממצב החירום, למרות שהמגפה עדיין ממשיכה להפיל חללים. הנשיא טראמפ מעוניין להחזיר את המשק לשגרה וכמה שיותר מהר, אבל ראשי מערכת הבריאות מעוניינים בתהליך איטי וארוך הרבה יותר. מתי אמריקה תוכל לצאת מההסגר לשיטתו של נשיא ארצות הברית טראמפ?
טראמפ היה רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר. קודם כל, בגלל הכלכלה, הכלכלה האמריקנית תקועה, המשק קורס, האבטלה גואה, כמו בכל מקום אחר, סליחה, והוא היה רוצה כמה שיותר מהר לחזור לשגרה, הוא גם היה רוצה לעשות זה כאיזושהי הצדקה אולי להערכתו הראשונית, שמדובר במשבר זמני. אבל זה לא הולך לקרות כל כך מהר. בהתחלה הוא דיבר על חג הפסחה, חג הפסחה היה אתמול, זה לא קרה. עכשיו בבית הלבן מדברים על כך שבתחילת מאי, בסוף אפריל, הם היו רוצים להתחיל לשחרר את הסגר, והשאלה היא איך עושים את זה. טראמפ רוצה כמה שיותר מהר לאפשר לכמה שיותר אנשים לחזור לעבודה, לצאת מהבתים. רשויות הבריאות ככה שמות את הרגל על הברקס, אומרים לאט לאט, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, בטח שלא במכה אחת. יכול להיות שבחודש מאי יהיו מקומות שבהם נוכל להתחיל קצת להתיר יותר, אבל אנחנו לא מדברים כאן על שחרור מוחלט של הסגר. והשאלה המרכזית היא כמובן מה קורה במוקדים המרכזיים, ובעיקר בניו יורק. מתי שם אפשר יהיה להתחיל לדבר על איזושהי חזרה לשגרה? הנה דברים שאומר המושל אנדרו קוומו.
We want to reopen as soon as possible. The caveat is we need to be smart in the way we reopen. What does smart mean? It means a coordinated approach, a regional approach, and a safe approach. Nobody wants to pick between a public health strategy and an economic strategy.
אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, אבל כמה שיותר זהיר, שלא נגיע למצב שבו אנחנו צריכים לבחור בין מדיניות של בריאות הציבור למדיניות כלכלית, אומר קומו, וזו כמובן הדילמה. הנשיא טראמפ אמר שזאת תהיה ההחלטה החשובה ביותר בחייו, ההחלטה מתי להחזיר את המשק האמריקני. רשויות בריאות הציבור אומרות, בסופו של דבר מדובר בהחלטה שתצטרך להתבצע בכל מקום, בכל נקודה בארצות הברית, בכל נקודת זמן, בהתאם לנסיבות הספציפיות.
ואתמול, הישג שאולי יסייע לייצב את המשק האמריקני, הסכמה בין יצרניות הנפט הגדולות להקטין את התפוקה. מה המשמעות הצעד הזה גם לכלכלה העולמית וגם לכלכלה האמריקנית?
המשמעות היא בסופו של דבר שההסכם הזה שהושג ממדינות אופק, ובתיווך הזה של הנשיא טראמפ שישב על קו הטלפון עם הנסיך בן סלמן ועם ולדימיר פוטין, והגיע לאיזושהי הסכמה הזאת של ההפחתה הדי דרמטית של כמעט 10 מיליון חביות ביום במאי ויוני, כמעט 10% מהתפוקה העולמית. המשמעות של זה היא שזה קצת יעזור לעצור את הצמיחה הזאת במחירי הנפט. הרי בסופו של דבר, כשהתעשייה משותקת, התחבורה משותקת, התעופה משותפת, אין ביקוש לדלק, המחירים צונחים. בעבר זה היה נחשב לחדשות טובות מבחינת אמריקה. הצרכן ישלם פחות בתחנות הדלק וכולם יהיו מרוצים. כיום, כשאמריקה היא יצרנית מרכזית בתחום האנרגיה, ברור שזה פוגע גם בתעשיית הנפט האמריקנית, ולכן דונלד טראמפ נלחץ מזה ופעל יחד עם המדינות האחרות כדי להשיג את ההפחתה הזאת שתצליח להעלות את המחירים בחזרה קצת. מעניין באמת לראות את כוחה של הדיפלומטיה האמריקנית. אנחנו נוהגים הרבה פעמים אולי לבקר או לזלזל בכוחו של טראמפ להשיג הסכמים. הנה, דווקא בנושא הזה ודווקא עם השותפים האלה, בן סלמן ופוטין, אולי שם דווקא הקשרים של טראמפ מסייעים, הוא הצליח להגיע להסכם הזה.
נתן גוטמן, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לאיטליה, שם נמשכת הירידה במניין הנדבקים בנגיף קורונה, ובתוך כך קבוצת רופאים בטורינו מעלה הסבר חדש לסיבה שבגללה קורונה כל כך קטלני, לא דלקת ריאות אלא קרישי דם בנימים. המשמעות הגילוי הזה בדיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
איטליה רשמה אתמול את מספר המתים הקטן ביותר בשלושה השבועות האחרונים, 431 מתים. משרד הבריאות מרוצה, אבל מודה כי הדרך עדיין ארוכה. העקומה החלה לרדת כבר שבוע, אבל הירידה איטית מאוד. המדינה מחולקת לשניים, ונראה כי מושלי הצפון מסרבים למלא את הוראות הממשלה ברומא. בצפון מסרבים לפתוח את החנויות לבגדי תינוקות, כלי כתיבה ומחשבים כפי שקבע הממשלה ממחר. הם דורשים להמשיך בהסגר ואף להאריך אותו ב-28 ימים לנושא הנגיף. הם טוענים שהווירוס שוהה בגוף האדם יותר משבועיים בלי תסמינים, והמומחים מביאים גם וידוי של עיתונאית.
Arriva 14 giorni dopo la prima diagnosi, ma purtroppo sono ancora alle prese con il COVID-19.
הגעתי מארצות הברית לביתי במילאנו, אבל אחרי שתי בדיקות, בהפרש של שבועיים, אני עדיין חיובית, אומרת ג'ובאנה פנקיירי מרשת סקאי. המרוץ אחר תרופה נגד קורונה בעיצומו. קבוצת רופאים בטורינו ביצעה ניתוחים אחרי המוות בחולי קורונה וגילתה שהסיבה למותם הייתה קרישי דם קטנים שחסמו את מעבר הדם ללב. הם טוענים כי סיבת המוות אינה דלקת ריאות אלא קרישי דם שהווירוס יוצר. לדבריהם יש לתת לחולים תרופות לדילול דם נוסף על התרופות האחרות. מספר החולים בטיפול נמרץ יורד בכל יום, אבל הירידה מתונה מדי. איטליה עדיין במצוקה עם כ-20,000 מתים וכ-100,000 נגועים, והיום יגיעו אליה עוד 38 רופאים מקובה כדי לסייע במאבק נגד הנגיף. כאן יוסי בר, רומא.
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון השתחרר אתמול אחר הצהריים מבית החולים בהודעה מרגשת. הוא הודה לשירות הבריאות העולמי, ה-NHS, לרופאים, לאחיות שהצילו את חייו. בריטניה מצטרפת עכשיו לרשימה המפוקפקת של המדינות שבהן מתו מקוביד-19 יותר מ-10,000 בני אדם. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום ערן.
אז התרגשות גדולה בבריטניה בעקבות שחרורו של בוריס ג'ונסון מבית החולים.
כן, ובואו נשמע נקצת מדבריו המרגשים באמת, יש לומר, שאותם נשא אתמול.
I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my death. We will win because our NHS is the beating heart of this country. It is the best of this country. It is unconquerable. It is powered by love. So, thank you from me, from all of us.
היום עזבתי את בית החולים לאחר ש-NHS הציל את חיי. קשה לי למצוא את המילים שיתארו עד כמה אני חייב להם. אנו ננצח כי שירות הבריאות הלאומי שלנו הוא הלב הפועם של המדינה הזאת והמיטב שלה. אי אפשר להביס אותו והוא פועל מאהבה. תודה ממני ומכולנו ל-NHS. אז כן, בהחלט נאום, בהחלט, אתה יודע, מרגש, שבו הוא גם מודה לאחיות שעמלו ממש דקה, דקה, שנייה, שנייה, ולא משהו ממיטתו. ואילו היום מתחיל השבוע הרביעי של הסגר בבריטניה, אף שהממשלה צפויה מחר להתכנס ולדון בהמשך הצעדים, לא נראה שיחליטו על הקלות כלשהן בשבועות הקרובים. בתוך כך ג'ונסון עצמו מתאושש באחוזת צ'קרס, מעונו הכפרי שבבקינגהמשייר, אינו צפוי לחזור לתפקוד מלא בחודש הקרוב, כך לפי עוזריו. סגנו דומיניק ראב ימלא את מקומו עד שישוב לתפקוד מלא, ואתמול הוביל שר הבריאות מאט הנקוק את תדרוך העיתונאים היומי, ואמר את הדברים האלה, נשמע.
Today marks a somber day in the impact of this disease as we join the list of countries who have seen more than 10,000 deaths related to coronavirus. The fact that
יום
קודר,
כך הוא מדגיש, מציג זאת.
כן, יום קודר, הוא אומר שהעובדה שיותר מ-10,000 איש קיפחו את חייהם לרוצח הבלתי נראה הזה, הוא קורא לו, היא הוכחה לחומרתו של הנגיף. מעידה על חשיבותו של המאמץ הלאומי במלחמה נגדו. 10,612 בני אדם ערן הוא הנתון המאומת מבתי החולים נכון לאתמול, ובתוך כך פרסם המכון הלאומי למחקר כלכלי וחברתי בבריטניה תחזית לפיה 25% מכלכלת בריטניה עשויים להימחק עד הקיץ אם הסגר יימשך בתנאים הנוכחיים, וזה מעלה באמת לדיון את המתח הזה שבין שמירה על בריאות הציבור לבין הימנעות מקריסה כלכלית, סוגיה קריטית ששרי ממשלה יצטרכו לתת עליה את הדעת בהקדם, בעוד בריטניה צפויה להיות אחת המדינות עם מספר המתים הגבוה באירופה, אם לא הגבוה שבהן, על פי הוועדה המדעית למצבי חירום של הממשלה.
עידו סוהן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
מכאן נחצה את התעלה הערב בצרפת נאום לאומה של הנשיא מנואל מקרו, שם הוא צפוי להודיע על החמרות נוספות בסגר. מניין המתים במדינה ממשיך לעלות, במתים גם ילד בן שנתיים. החדשות הטובות הן שמניין המאושפזים בטיפול נמרץ פוחת במקצת. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
נשיא צרפת, אמנואל מקרון, צפוי להודיע בנאומו לאומה הערב על הארכת הסגר עד אמצע מאי לפחות, כך מוסרים מקורות בנשיאות צרפת. בתחילת מאי יחליטו גם מדינות האיחוד האירופי המאוגדות במתחם הביטחון של שנגן, האם לסגור את גבולותיהן לכניסה וליציאה תחילת ספטמבר. מתנגדי האיחוד רואים כאן הזדמנות להיפטר ממנו בהקדם. מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן דרשה לסגור את הגבולות עם מדינות אירופה עצמן, שתושביהן עלולים לסכן לדבריה את בריאות הציבור. עלינו לסמוך על כוחותינו בלבד ולא על האיחוד האירופי שהפגין חולשה רבה במשבר הנוכחי. הלימודים במוסדות החינוך עשויים להתחדש רק בתחילת ספטמבר. הצרפתים הוזהרו על ידי הממשלה שלא לתכנן בשלב הזה חופשת קיץ מחוץ לגבולות המדינה. לנוכח לחצי הגורמים העסקיים, ייבחנו כמובן ההשלכות על התיירות ועל המצב הכלכלי, שנמצאים כבר עכשיו במצב הגרוע ביותר מתום מלחמת העולם השנייה. 9 מיליון צרפתים נמצאים באבטלה חלקית המשולמת ברובה על ידי הממשלה, ההוצאה התקציבית על המשבר נעמדת במיליארד אירו ביום, ובינתיים הוקצו 100 מיליארד לתוכנית החירום. דוח שדלף של שירותי הביטחון הצרפתים מזהיר מצידו מפני כוונת גורמים קיצוניים לפתוח בהפגנות ובמהומות נגד הממשלה עם הסרת הסגר. גורם במפלגת השלטון אמר כי מקרון יוותר כנראה בשלב הזה על הרפורמה בחוקי הפנסיה, שוררה מחאה ארוכה ואלימה רק לפני חודשים מעטים, כלומר לפני המבול. עד אתמול נמנו 14,893 מתים מנגיף הקורונה בצרפת, תוספת של 561 ביממה. נמשכת מגמת הירידה האיטית במספר המאושפזים בטיפול נמרץ, 6,845. ילד בן שנתיים מת בבית חולים בעיר פרפיניאן בצרפת בגבול ספרד עם תסמינים של קורונה, אך בלי שנבדק קודם מותו. לפני יומיים מת מנגיף הקורונה ילד בן 10 באזור פריז שסבל גם ממחלות. חלות אחרות. לנמל טולון הגיעה ספינת הקרב הגדולה של חיל הים הצרפתי, נושאת המטוסים שארל דה גול, כשעל סיפונה כ-50 מלאכים שנדבקו בנגיף הקורונה. 2,100 מלאכים ועובדים הועברו לבידוד של שבועיים בבסיסים הצבאיים באזור. כל ספינות הצי הצרפתי עוברות עכשיו תהליך של חיתוי. כאן גדעון קוץ, מפריז.
מכאן לספרד, שמאמרת היום על חזרה חלקית של האזרחים לעבודה, ראש הממשלה פדרו סנצ'ז קורא לשמור על ההגבלות ומתעקש לא מדובר בחזרה לשגרה. אבל רבים בספרד רואים בהחלטה הזאת מעשה פזיז. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן.
מה גורם לפדרו סנצ'ז בעצם להמר על חייהם של האזרחים? ואנחנו יודעים שהתמותה בספרד היא מהגדולות שידעה אירופה.
נכון, זאת שאלה באמת טובה, רבים בספרד שואלים אותה גם, צריך להגיד, רק ביום שבת הוכרז על החזרה החלקית הזאת לשגרה של אנשים שעובדים בעיקר בתחומי התשתיות, הנדלן והתעשייה הכבדה, ולא כל כך ברור למה ספרד מרשה לעצמה ללקוט במדיניות כמו שנוקטות בה באירופה, מדינות כמו אוסטריה, צ'כיה ודנמרק, מדינות שבהן אמנם הקורונה הגיעה והביאה למותם של רבים ולכמה אלפי חולים, אבל אין ספק שהמספרים שם לא דומים לאלו של ספרד, שנמצאת במקום השני בעולם מבחינת מתים וגם מבחינת נדבקים. אבל הבשורה הזאת של סנצ'ז אולי משתלבת עם החדשות המעודדות שמגיעות מהשעה האחרונה ממשרד הבריאות הספרדי. הם מדברים על 517 מתים ביממה האחרונה ועל כ-3,477 חולים חדשים ב-24 שעות האחרונות. אלו הנתונים הנמוכים ביותר מאז השבוע האחרון של חודש מרץ, ממש רגע לפני שספרד חוותה סי במספר המתים והחולים, ואולי זה איכשהו משתלב עם מה שסנצ'ז וממשלתו מנסים לקדם. בסך הכל כ-2 מיליון בני אדם בספרד היום חוזרים לעבוד, רוב רובם של הספרדים יישארו תחת תנאי הסגר. בואו ננסה לראות איך סנצ'ז מסביר את המדיניות שלו אתמול לספרדים.
Por eso, la respuesta exige combinar medidas que eviten el contagio, que permitan la recuperación de nuestro sistema de salud y que a la vez eviten la parálisis, el colapso de nuestra economía con los efectos...
ההחלטה הזו דורשת שילוב של אמצעים שיעניקו, שימנעו המשך הדבקה, כך אומר סנצ'ז, על מנת לאפשר את שיקומה של מערכת הבריאות שלנו, ובאותו הזמן למנוע את השיתוק והקריסה של כלכלתנו, וההשלכות הקשות שיהיו לכך על שוק העבודה. ראש הממשלה סנצ'ז ציין את הירידה הדרמטית באחוז ההדבקה מ-38% בסיאו של המשבר איראן לפני כחודש ועד עכשיו על 3% בלבד. אך ההחלטה של סנצ'ז נתקלת בביקורת שנסבה בעיקר על מה שנתפס כפזיזות מצד הממשלה הספרדית. ההודעה על חזרה חלקית לשוק העבודה, כמו שאמרנו, התקבלה רק ביום שבת, וכ-95% מבתי העסק שחוזרים לטיפול מלא חסרים את אמצעי ההגנה מפני ההדבקה. הממשלה הספרדית מחייבת מכל בעל עסק לתת לעובד את אמצעי המיגון הנדרשים ולהעניק לו סביבת עבודה שומרת על כללי הריחוק החברתי. סנצ'ז מקבל ביקורת גם מראשי מחוזות בספרד, בראשם קים טורה, נשיא קטלוניה, שתקף אמש את החלטתו של סנצ'ז וכינה אותה חסרת אחריות. הוא הזהיר כי הדבר עלול להביא להתפרצות שנייה, שלטענתו יכולה להיות גדולה וקשה אף יותר מזו שידע ספרד עד כה. לסיום הוא נציין כי 126 לאפריל, על פי הכרזת הממשלה הספרדית, המדינה אמורה להכיל ולחזור לשגרה מלאה, דבר שבהחלט לא ראינו במדינות אחרות שספגו את המשבר בצורה כה חריפה, ויהיה מעניין לראות כיצד הדברים התנהלו משם.
קשב תחום החוץ בן יניב, תודה.
תודה לך ערן.
אנחנו מכאן לקוריאה הדרומית שהחלה מהיום לבצע בדיקות קורונה לכל מי שמגיע למדינה מארצות הברית במסגרת מדיניות הבידוד העצמי שכבר נהוגה שם מסוף חודש מרס לכל מי שמגיע מכל מדינה בעולם. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
שלום ערן, מה שלומך? מה שלום העגבניות?
לא רע, לא רע בכלל, אתה כמובן מתייחס לעגבניות. עגבניות שצמחו במרפסת בשעת הבידוד כאן אצלנו, זה חלק מהיומיום המבודד שלנו, אבל בוא נדבר על היומיום של הבידוד בקוריאה הדרומית. מה המצב שם? 217 מתים, יותר מ-10,500 חולים, והעקומה יש לומר מתמתנת, נכון?
נכון, מה שחשוב, זאת אומרת, אתה צריך לקחת בחשבון שקוריאה הדרומית היא אומה של כ-51 מיליון תושבים, ובהשוואה אלינו המספרים הם נמוכים. מה שחשוב להסתכל זה כמה נוספים כל יום, ובימים האחרונים נוספים פחות מ-50, ביום האחרון נוספו רק כ-25 חולים, ומה שמעניין מאוד לאזרח הישראלי זה שכרגע בקוריאה הדרומית יש מסע בחירות, ואנשים הולכים, יכולים ללכת להצביע, אז העסקים עובדים, אפשר היה עד לאחרונה לנחות בקוריאה ללא כל בעיה. המדינה היא במצב של נורמליות מסוימת, לעומת המודל הישראלי, שרובו בסגר כלשהו.
כן, אנחנו באמת מדברים על שיפור מתמיד ומתמשך. אתמול היו שם 32 חולים חדשים, שלשום 30, 27 ביום שקדם לכך, 39. למעשה מאז בערך 11 במרס אנחנו רואים מגמה שנשמרת בתחום העשרות, וזאת בעצם השאיפה, על זה מדברים כמודל שאליו אנחנו כישראל צריכים להגיע אליו, מודל שהוא תחלואה דו-ספרתית. זה הישג במידה רבה של הנשיא מון ג'אין, לא?
נכון, יש פה שילוב של כמה מערכות. היתרון של קוריאה הדרומית שהם חטפו מכות, חטפו מחלות אפידמיות גדולות שהיו בעבר, והם התכוננו ליום שזה יקרה. וברגע שאכן הם הבינו שיש פה בעיה שמתחילה מסים ותגלוש אליהם, אז השלטון שילב ידיים, התחיל להזיז את המערכת בצורה מופלאה, וראויה להערכה. זה אומר מערך מעבדות שעובדות 24/7 שמאפשרות לשלטון לעשות עשרות אלפי בדיקות, אם זה בהתחלה היו כמה אלפים בודדים, בשבועות האחרונים זה כמעט 20,000 בדיקות פר יום, לאפשר לאזרח לעשות את הבדיקה כמה שיותר מהר בצורה היעילה, כמו שהתחילו לעשות בארץ, דרייב-אין, תבוא עם האוטו ותעשה בדיקה, יש מעין תאי טלפון שאתה יכול לעשות בדיקה אחד על אחד בצורה יעילה, שקיפות מקסימלית, וכמובן יש פה מערך של בקרה כלפי האזרחים. זה פיקוח כלפי האזרחים, איפה הם נמצאים ושהם לא מרמים. לדוגמה מה שהיה בארץ, שטיסה נוחתת, ואתה מדווח שאני נוסע הביתה ואחר כך אתה נוסע לבקר את החברים ומעביר את המחלה. בקוריאה הדרומית, כאשר אתה נוחת בשבועות האחרונים, היית צריך להתקין על הטלפון שלך אפליקציה שאתה צריך לדווח פעמיים ביום מה אתה עושה, מה המצבך, פלוס יש מעקב תמידי אודותיך. לא ביצעת את זה, אתה תשלם קנס גבוה של כמה עשרות אלפי שקלים.
אפשר להניח שמה שעוזר מאוד לקוריאנים זה העובדה שמדובר בעצם במדינת אי, הגבול הצפוני שלה כמובן חסום עם קוריאה הצפונית, אין לה גישה ישירה לסין, ולכן בעצם הייתה לה אפשרות בשלב מוקדם יחסי לזהות מה שקורה בסין ולסגור כל מה שרק אפשר.
נכון, אבל בניגוד למודל הישראלי, של לסגור את שדה התעופה, לא לאפשר כמעט לאף אחד לבקר את ארצנו היפה, בקוריאה הדרומית היא הייתה מודעת והיה לחץ לא מתון מצד הסינים לא לחסום את הטיסות לקוריאה הדרומית. ולכן מה שהיו מספר מגבלות, בעיקר מגבלות על סינים שבאים מהאזורים שבהם יש תחלואה גבוהה מאוד. אבל עדיין אפשרו והיו עשרות טיסות שנחתו בסאול. הביקורת כלפי האנשים שנחתו בסאול היא הייתה הדוקה יותר מאשר מה שמתרחש. לדוגמה, כיום כמעט כל מי שנוחת מחויב לעשות בדיקת קורונה בשלושה ימים הראשונים, אתה מחויב בבידוד של כמה ימים, 14 יום. יש, המערכת עובדת כמו שצריך ומאפשרים לנהל את התפקוד הכלכלי ברמה סבירה אפילו יותר מסבירה.
אגב, עוד נתון מעניין, היום בעצם בפעם הראשונה ישראל עוברת את קוריאה הדרומית במניין הבדיקות למיליון בני אדם, 13,557 בדיקות שנערכו בארץ למיליון תושבים, 10,000 בקוריאה הדרומית. מצבנו אגב מבחינת התמותה גרוע יותר, 13 מתים למיליון תושבים בהשוואה ל4 בקוריאה הדרומית, ללא ספק הצלחה של קוריאה הדרומית. הזכרת את מערכת הבחירות, איך האירוע הזה וההתמודדות היחסית סבירה של השלטונות תשפיע על מערכת הבחירות?
יש שם פוליטיקה טיפה שונה, הקורונה משפיעה, המבחן המרכזי זה יהיה המבחן הכלכלי, עד כמה הנשיא יוכל להצליח להזיז את הכלכלה קדימה, והוא מוטרד מזה, בגלל זה הוא שם דגש לתת תמריצים כלכליים לעסקים הקטנים, לא רק לעסקים הגדולים, אבל יש, כמו במקומות אחרים, עלייה שגורמים פופוליסטיים שמנסים לנצל את המצב לטובתם, וזה עלול ליצור בעיה, אבל יש לזכור שהנשיא הדרום קוראני נמצא בשלטון רק לקדנציה אחת, אז כך שמבחינתו אולי ייצור לו בעיה בטווח הקצר, אבל מעבר לזה הוא יסיים בקרוב את הכהונה שלו, ונראה מי יבחר בפעם הבאה.
דוקטור אלון לבקוביץ' ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה ומאוד עם השמחה.
מה קורה בטורקיה במשך שבועות ארוכים? דיווחה טורקיה שאין לה כמעט מקרים של COVID-19. בימים האחרונים הסיפור הזה משתנה, ויש גם משבר פוליטי חדש. נשיא טורקיה ארדואן מסרב לקבל את התפטרותו של שר הפנים שהתפטר עקב בעצם יישום כושל של העוצר במדינה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור נמרוד גורן.
שלום אירן.
ראש מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, ומרצה באוניברסיטה העברית על טורקיה. נתחיל אולי עם הנתונים, עד כמה אפשר להאמין לנתונים שמפרסמת טורקיה, שהיו באמת מוזרים במשך תקופה כל כך ארוכה?
באמת בהתחלה עבר לא מעט זמן עד שטורקיה התחילה להוציא נתונים על בכלל שיש חולים במדינה ואחר כך על ההיקף. כרגע הנתונים נמצאים בעלייה שהיא די דרמטית, מדברים על כ-60 אלף חולים, על כ-1,200 אנשים שמתו, והגרף נמצא בעלייה מאוד משמעותית. זה חלק מהסיבות שגרמו באמת לצד הדי דרמטי שקרה לקראת סוף השבוע עם ההחלטה להטיל איזשהו סגר של 48 שעות על חלקים מאוד נרחבים מהמדינה.
אנחנו מדברים בעצם נכון לעכשיו על 1,200 מתים, על כמעט 60 אלף חולים, מספרים שאומנם באיחור, אבל רק הולכים ועולים, ואנחנו רואים כמעט מדי יום עוד ועוד תחלואה. רק אתמול דיווחים על 4,789 חולים, שזו קפיצה באמת משמעותית, וכל זה קורה בתוך שבועיים, מה שאומר שטורקיה בעצם עכשיו, אם נשווה את זה למה שקורה במדינות אירופה האחרות, עדיין בשלב העלייה עוד רחוקה מאוד מנקודת ה-C, ובטח רחוקה מאוד מהירידה.
נכון, ומה גם שהנתונים שהזכרת באמת משקפים חלקים מהמדינה, וטורקיה מדינה גדולה עם פערים מאוד גדולים בין אזורים עירוניים לכפריים, לא בכל מקום מערכת הבריאות ערוכה באותה מידה, ולכן בהחלט ייתכן שההיקפים הם גדולים ממה שאנחנו יודעים, לא בגלל איזושהי הסתרה, אלא באמת בגלל מחסור במידע ומערכת שלא מתפקדת בצורה הטובה שהייתה צריכה להיות בה.
ועוד לא אמרנו מילה על מיליוני הפליטים שנמצאים בסוריה. מה אנחנו יודעים על שיעורי התחלואה והתמותה שם בקרב הפליטים?
אז אני לא מכיר מספרים שנוגעים ספציפית אליהם, אבל בהחלט בתהליכי תכנון המדיניות בטורקיה, אחד החששות נוגעים להתפרצות רחבה יותר בקרב אוכלוסיית הפליטים. מה גם שאם אנחנו הולכים כמה שבועות אחורה, לפני שהתחילה ההתפרצות, משבר הפליטים היה בעיצומו, דיברנו על איטלי, דיברנו על טורקיה שפותחת גבולות, שמאפשרת לפליטים לעבור
לגבול. יכול להיות שהמשבר הזה קצת הצליח להקפיא משהו מהמשבר הפוליטי?
כן, אין ספק שקודם כל הדבר הזה קצת נרגע ואנחנו שומעים עליו פחות, וכולם מנסים להתנהג כנראה באיזושהי צורה יותר אחראית, אבל באמת מעניין לראות מה קורה בפוליטיקה הטורקית פנימה בהקשר הזה, כי שר הפנים הרי הודיע על התפטרותו, ההתפטרות הזאת לא התקבלה. ההתפטרות לא נעשתה בגלל איזושהי חרטה על עצם ההחלטה להטיל סגר בסוף השבוע, אלא לעובדה שזה בוצע בהתראה כמעט אפסית. כלומר, אנשים יצאו לרחובות, נעמדו בתורים ארוכים מאוד להציג מוצרים בסיסיים, זה עורר תרעומת ציבורית, השר רצה לקחת על זה אחריות, אבל הוא מקורב מאוד לארדואן, הוא מונה על ידי ארדואן לאחר ניסיון ההפיכה לפני כמה שנים, עזר לארדואן במהלכים נגד מתנגדיו, נגד ארגוני טרור, על העמקת שליטה בזירה המוניציפלית, ולכן ארדואן לא כל כך מהר נתן לו ללכת וגיבה אותו באופן מלא.
זה הולך לסגר כולל בטורקיה עכשיו?
כרגע זה עוד לא שם, הם בהחלט מגבילים מאוד את התנועה וכנראה מצליחים בזה לא רע בימי אמצע השבוע. הקושי נוגע לסופי השבוע, בגלל זה הייתה ההחלטה הזאת ספציפית לסוף השבוע. אנחנו גם צריכים לזכור שהרמדאן הולך ומתקרב, מצד אחד זה מהווה איזושהי סכנה להרחבת ההתפרצות, מצד שני הכלכלה הטורקית שגם ככה במצב קשה, ספגה פגיעה משמעותית בשבועות האחרונים, נסתכל בתקווה לסוף מאי, לעבר החג שבסוף הרמדאן, בתקווה שלפחות תיירות הפנים קצת תעזור לעורר את המשק. אז מוכנים שם ככה לעשות מאמץ בחודש הקרוב כדי להגיע לאותם שבועות של המחצית השנייה של מאי במצב טוב יותר ואופטימי יותר.
הדוקטור נמרוד גורן, ראש מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
ושלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
הזכיר נמרוד גורן את הרמדאן שהולך ומתקרב, כמו שאצלנו הפסח נראה אחרת לחלוטין, והפסחה נראה לגמרי אחרת, גם הרמדאן יראה אחרת.
נכון, רמדאן קודם כל בלי התקהלויות, בלי תפילות, זה רמדאן אחר לחלוטין, במדינות ערב כבר נערכים, נזכיר שבמדינות ערב כבר סגרו את המסגדים ברחבי המדינות השונות, ולמעשה אנשים נקראים להתפלל בבתים, וזה כמובן ישפיע על הרמדאן, שצריך לומר גם זה חג חודש הצום, חודש שבו צמים. הייתה גם איזושהי סוגיה, האם הצום משפיע על הסיכויים שלך להידבק בקורונה, אז לפחות בהקשר הזה יצא פסק הלכה שאומר שלא נמצא הוכחה מדעית, אבל לא ספק תהיה על כך, תהיה לכך השלכות רציניות גם כן על איך שיצוין הרמדאן, החודש הקדוש למיליארד וחצי מוסלמים. תראה, מבחינת המצב של הקורונה במזרח התיכון, אז נראה שהמצב די סטטי, כלומר, העוצר החלקי נמשך אצל רוב המדינות, כמו שציינת אתמול, ציינה המיעוט הנוצרית, חג הפסחא, באווירה לא ממש חגיגית, הכנסיות נותרו שוממות. מבחינת המספרים שהנדבקים, אז בסעודיה ממשיכה להוביל, מבחינת הנדבקים, 4,500 נדבקים, אלג'יריה מובילה במקרה התמותה, יש שם כמעט 300 מתים מתוך 1,900 נדבקים, אחוזי התמותה הגבוהים בעולם ביחס לנדבקים, 15%, אפילו ביחס למדינות אחרות. המספרים באופן כללי לא דרמטיים בהשוואה למוקדי ההידבקות המשמעותיים בעולם, ועדיין החשש...
אגב, שאלה עד כמה הסיפור הזה קשור לאקלים, ולאקלים של המזרח נכון. התיכון מול האקלים האירופי, האקלים של אלג'יריה, שוודאי הוא קרוב יותר לאקלים של צרפת, נכון. והדמיון, הקווים המאפיינים הדומים בין צפון אפריקה לאירופה.
כן, גם מדינות שמושפעות אחת מהשנייה, מתיירות של מדינות מסוימות, כמו שציינת, וצריך לומר, עדיין החשש מהידבקות גדול, מקביל לצעדים של השלטונות, מתגברת התופעה של התנכלות לחולי קורונה, אפילו לאלה שמתים. אני רוצה לספר לך ולמאזינים שמצרים סוערת מסוף השבוע בעקבות אירוע די מזעזע בצפון המדינה. עשרות תושבים של כפר במחוז דקליה, צפון המדינה, חסמו בגופם הלוויה של רופאה שמתה מקורונה, מחשש שאם היא תתאמן בקרבתם, תושבי הכפר עלולים להיות חולים גם כן. מנגנוני הביטחון פיזרו אותם בגז מדמיע, עצרו עשרות אזרחים. האירוע הזה זכה לגינויים רבים, אפילו שהמוסד ההלכתי אל-עזר במצרים, שהוציא פסק הלכה חובה לתת כבוד למתים, גם אם הם חולים בקורונה, וכך נשמע השייח של אז אחמד טאי ביממה האחרונה בהקשר הזה, הנה.
ולכד אחזנני כפירן, כמה אחזן ג'מוע המצריים, נرى بعض ابناء وطننا يرفضون
التايم شو ما يثيب oti meod بدون لكل لكل المصريين شبنا مولدت شانو مسربين لكبل غوفه של بسار مبصرام او لكبو اوتام بجلال شخلو بكورونا ده دبر شو اسو الختيت بشام بخينا مسريت وانوشيت ونمر شلو مديبر بمكره ريشون مسوغو بمدنوت الرام اخوين بالشبوات الاخرين مكرين دوميم جام بيرا جام بتونسيا בהקשר המצרי נגיד שיש שם 200 מתים ו-2,000 נדבקים לפי הנתונים הרשמיים, בדגש על הרשמיים. ובמקביל צריך לומר להמשך ההסתגרות ברוב המדינות השונות, יש מדינה אחת במפרץ איראן שעושה קולות של חזרה הדרגתית לשגרה. אנחנו מדברים על בחריין המפרצית, המדינה באמת הראשונה במפרץ שהחלה בהקלת ההגבלות. מיום חמישי התחדשה שם הפעילות של החנויות, כמובן בתנאים מסוימים, לבישה של מסכות, ריחוק חברתי, והסיבה היא הנתונים. בבחריין יש 1.5 מיליון בני אדם, עד כה עשו שם 60,000 בדיקות, והנתון באמת מדהים, יותר ממחצית מהחולים כבר החלימו. יותר מ-550 מתוך קצת יותר מהם.
זה שיעור גבוה מאוד.
בהחלט. ובוא נשמע מה אומרת סמירה רג'ב, שרת ההסברה הכוויתית לשעבר, שמדברת באמת על החזרה לשגרה בבחריין, בניגוד להרבה מדינות אחרות. הנה.
هناك عودة تدريجية مع قرار ملزم
כן, זו שרת ההסברה שעבר, סמיה רג'ב, בבחריין, שאומרת, יש חזרה הדרגתית לשגרה עם החלטה מחייבת ללבוש מסכות, לשמור על ריחוק חברתי ככל אפשר כדי למנוע התפשטות נוספת. 52% מהחולים הבריאו, ויש מספר קטן של חולים במצב קשה שמטפלים מהם, זה מה שמאפשר לבחריין, הייתם אולי לשחרר קצת את החבל. זה בבחריין, נגיד שמספר המדבקים שם היום עלה ב-200, אבל מבחינת הבדיקות הרן, מה שמעניין שהמדינה הערבית שדתית צועדת בראש היא איחוד האמירויות, שביצע כבר תשמע את המספר יותר מחצי מיליון בדיקות. יש שם יותר מ-4,000...
זה אולי מלמד אותנו משהו על ממי אפשר להסתייע כאן במזרח.
כן, הרבה, זה במחלט מרמז. יותר מ-4,100 מקרי הדבקה, 22 מקרי תמותה, ועדיין למרות הדברים באמת אולי קצת אופטימי, נגיד שגם אצל השכנים, גם מזרח תיכון, לא רואים את האור בקצה המנהרה, בעיקר בכל מה שקשור להשלכות הכלכליות של המשבר הזה, שעלולות לפחות בחלק מהמדינות לעורר זעם ציבורי, מי יודע, אולי לטלטל אפילו כיסות של שליטים.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לאפריקה, למעשה אפריקנים בסין שמוכים על אפליה של אזרחים אפריקנים במדינה על רקע מגפת קורונה. שגרירים אפריקנים בסין טוענים שהשלטונות מאלצים את האזרחים לעבור בדיקות רפואיות רבות שמבודדות אותם למרות שאינם חולים. אזרחים אפריקנים רבים דיווחו בסין בימים האחרונים שהם סולקו מהדירות שבהם הם מתגוררים הישר לרחוב. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
סרטון שצולם בקוואנג'ו שבסין לפני ימים אחדים הפך לוויראלי. בסרטון רואים אפריקנים גוררים את מטלטליהם ברחוב, בעוד מכונית משטרה סינית מפטרלת לצידם.
Look at the Chinese police. They won't allow us to rest. They chose us away from our house. We don't have anywhere to live. They are pushing us.
תראו אותם, את המשטרה הסינית, מסביר האיש שמאחורי המצלמה. לדבריו, השוטרים הסינים נכנסו לדירות שבהן מתגוררים פועלים אפריקנים והורו להם לעזוב את הדירות מיד. הפועלים האפריקנים אספו במהירות את רכושם המועט ויצאו לרחוב בחיפוש אחר מחסה. השלטונות פשוט זרקו אותם החוצה וניערו מהם את חוצנם. התקרית הזאת המצולמת איננה היחידה. בשבועות האחרונים מדווחים אזרחים אפריקנים המתגוררים בסין על אפליה הולכת וגוברת כלפיהם. הם מספרים על הטרדות חוזרות ונשנות מצד אזרחים סינים, אבל גם מצד הרשויות. מכריחים אותם לעבור בדיקות רפואיות, מכריחים אותם להיכנס לבידוד ומוציאים אותם ממגוריהם. יש מקומות בסין שפשוט תלו שלטים האוסרים על כניסה של אפריקנים. העדויות החוזרות ונשנות האלה מסמנות כנראה תופעה רחבה. שגרירים אפריקנים המוצבים בסין פנו אמש אל מועצת המדינה העליונה ואל מטה המפלגה הקומוניסטית כדי למחות על האפליה ועל הסטיגמטיזציה הזאת. על פי כלי תקשורת אפריקנים, משרד החוץ בבייג'ינג אמור לקבל היום את השגרירים האפריקנים לשיחה.
Ever since Xi Jinping announced that the virus was essentially contained in China and that they could start reopening businesses and reopening factories, the numbers have been going up, but they've been blaming all of those new numbers, those new cases.
מיום שהנשיא הסיני הודיע שנעצרה התפשטותו של הנגיף במדינה ושיתחילו לפתוח מחדש עסקים ומפעלים, מספר הנגועים החל שוב לעלות. השלטונות מתארים את העלייה במספר הנדבקים ואת מקרי המוות החדשים האלה כמקרים מיובאים. כלומר, לטענתם, אנשים אכן נדבקו בתוך סין, אבל ההידבקות החדשה מקורה באנשים שהגיעו מחוץ למדינה והכניסו שוב את הנגיף. כך מסביר מומחה לנושא אשר שוחח עם אל-ג'זירה. ומכאן, הדרך לשנאת זרים קצרה, אפילו קצרה מאוד. היבשת האפריקנית תלויה מאוד בהשקעות של סין. מבחינתה של אפריקה, יותר מדי כסף נמצא על כף המאזניים. כאן רינה בסיסט.
שלום לחוקרת התרבות בארצות.
Amazing grace, how sweet the sound.
וברקע הטנור אנדריאה בוצ'לי במופע חי שקיים אתמול בקתדרלה דוומו שבמילאנו. 40 אלף איש יכולים להיכנס לקתדרלה הזאת, אבל אתמול בוצ'לי שר שם לבד בקונצרט פסחה בעיצומו של סגר, ביום שבו אירופים רבים חיפשו תשובות מהאל. הנה חסד מופלא.
But now I'm found, was blind, but now I see.
שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרמילובסקי.
שלום, שלום ערן.
כמה מילים על בוצ'לי, המופע באמת מרגש הזה שלו, עומד שם לבדו בקתדרלה, כשהאל רק ממעל, וההדהוד הוא כל כך דרמטי ומרשים.
אז אני אזכיר שביולי אני דיברתי איתך מאיטליה, מאחד הקונצרטים הגדולים שהיו צריכים להיות של בוצ'לי. אני הגעתי עם קבוצה גדולה של ישראלים, והיה מה שנקרא אסון טבע. זאת אומרת, היה אחרי חום נוראי של 47 מעלות, היה שיטפון נוראי שלא רק שהקונצרט לא התבצע, אנחנו בקושי מילטנו את עצמנו. למעשה לקח יום שלם להוציא את האנשים אנשים מהמקום הזה, כי אי אפשר היה את הרכבים להוציא, זה היה ממש אסון גדול. ואז בוצ'לי הודיע על הקונצרט הגדול שהוא יעשה, והפעם אינדורס, כלומר בתוך, בחלל פנימי, בעיר אנטוורפן בבלגיה, והתארגנו קבוצה של 31 ישראלים, לנסוע לקונצרט המיוחד הזה בסוף מרץ. הקונצרט הזה תוכנן לסוף מרץ, וכמובן שהקונצרט הזה לא התבצע. כן, אין ספק ש...
אין לך מזל עם בוצ'לי.
נכון, וזמנים קשים גם עוברים על איטליה. איטליה עברה זמנים מאוד מאוד קשים, אנחנו כבר לא זוכרים את מה שקרה עם המזג אוויר, אבל היה היום בנורא, וזה כמובן פגע מאוד בתיירות. אבל אני רוצה לסיים במשהו אופטימי, בשיר שיצא בשבת של אישה מאוד אהובה באנגליה שנקראת דיים ורה לין, והיא בת 103, ערן, בתקופת הקורונה בלונדון. גברת לין, דיים לין, חגגה בדיוק עכשיו, היה לה יום הולדת ב-20 במרס, 103, ואחרי שהמלכה אליזבט סיימה את הנאום שלה לאומה במילים We'll meet again, אז השיר הזה ממלחמת העולם השנייה, למעשה השיר הכי מפורסם במלחמת העולם השנייה, שהיא ביצעה אותו כמובן ב-39, היא הוציאה אותו כעת יחד עם זמרת צעירה, קטרין ג'נקינס, זמרת וולשית, והתקליטור הזה שיוצא, היא מחר לאסוף כסף ל-NHS, לכוחות הבריאות, הבריטים, רופאים, אחיות, מתנדבים, שעוזרים עכשיו בת 103, האישה הזאת, שאגב גם שרה ב-2005, 60 שנה לוי-דיי, בוא נשמע אותה, and we shall meet again, hopefully.
בהחלט. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
עד כאן השעה הבינלאומית, שנייה ואחרונה לשבוע הזה, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק, אנחנו ניפגשו באחד בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.
They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where. Don't know where.